רבותיי, שלום, צהריים טובים. מה שלומכם?
הולך פה?
פתח תקווה מספר אחת בזכות. ירושלים מספר 150, זה ההבדל. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שומר, ויש חץ וזה. יש הרבה הזכות, יש גם נפילות. בגלל נתב"ג, כנראה, מכוונים אליהם. בעזרת השם, רואים ישועות, עם ישראל חזק, נלחמים ברוע, נלחמים ברשע. אנחנו נלמד תנ"ך, אבל אני רק אגיד לכם איזה דרשה קצרה על סימבה וסקר. בסדר? דרשה, סימבה וסקר, מלך האריות. סרט מלך האריות הוא סרט שצפו בו עשרות מיליוני ילדים, כל הילדים שצפו בו היום הם קצינים בצבא האמריקאי או בצבא הישראלי. ויש שם הסצנה האחרונה, אחרי ש סימבה גילה את כל מה שסקר עשה, ושבעצם הוא הרג את אבא שלו, והוא שתל בו תודעה כוזבת שזה, שסימבה עשה את זה, ואת כל הרוע, באמת, הדמות של סקר מתוארת שם בתור צורה מאוד מופלאה, ברוע מוחלט. ואז זהו, תופס אותו, ואז סקר אומר לו, מה, אתה תהרוג אותי? תהרוג אותי, מה, אנחנו חיים משפחה? You won't kill your own family, your own uncle, הוא אומר לו. ואז סימבה אומר את המשפט שהוא הבעיה המרכזית של המערב בהתמודדות שלו עם הרוע. אומר לו, לא, אסקר, אני לא כמוך, אני לא ארוג אותך, תברח. אז מה קורה? אסקר כאילו הולך, ובשנייה האחרונה הוא מסתובב, זורק עליו גחלים, ואז מתחיל קרב כזה גדול ביניהם, ובסוף בקרב, די בפוקס האמת, כי זה נראה שאסקר הולך לקחת, אז סימבה מצליח להעיף אותו מהצוק, ואז סקר כזה מתעורר, והוא רואה את הצבועים, אז אומר להם, oh, my friends, ובעצם הצבועים סוגרים מתוך חשבון. כלומר, בסרט הזה, שזה מציע לנו מאוד מאוד לא לזלזל בסרט הזה, כי הוא סרט שהוא קובע תודעה אצל ילדים, הטוב לא מנצח את הרע, הוא לא מנצח, אין תמונה שסימבה הורג את סקר, שזה מה שאתה צריך להיות, אלא הצבועים הורגים את סקר, כלומר זה כאילו חיסול בין ארגוני פשע, הרע יהרוג את הרע, אבל הטוב לא זה, והבעיה המרכזית היא המשפט הקודם, אני לא כמוך, אני לא כמוך, כן? עכשיו ברור שהטוב הוא לא כמו הרע, כי הרע הוא רק חפש כלומר לעשות רע, והטוב רוצה לעשות טוב, אבל מה קורה בהתמודדות במלחמה בין הטוב לבין הרע? עד שהטוב לא מבין שעם הרע מתמודדים לפי הכלים שלו, כן? ואתה מכריע אותו ומכניע אותו ומבטל לו כל אפשרות צבאית, ורק אז אתה מנצח אותו. אבל במקום זה, עכשיו, מי שקצת, עוד שתי משפטים, מי שקצת מכיר את ההיסטוריה, זה בדיוק ההבדל בין האופן של ההתנהגות של בעלות הברית המנצחות אחרי מלחמת העולם הראשונה, לבין האופן ההתנהגות שלהם אחרי מלחמת העולם השנייה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, בעלות הברית בעיקר, קראו להם אז מדינות ההסכמה, בעיקר בעקבות הובלת נשיא ארצות הברית דאז, קראו לו וודרו וילסון, והוא היה היום, מה? הפרופסור האקדמי, זה כן, הוא היה היום מסיים, היום היינו מסיים אותו מאוד, כאילו, דעות מאוד שמאל ודברים כאלה, אז הוא כאילו, הטענה שלו הייתה שאסור למנצחים לנצח יותר מדי. והם פשוט לא עשו את הדבר, הם לא עשו את הדבר הפשוט, הם לא דאגו של המדינות שהתחילו את המלחמה הזאת, גרמניה וכולי, לא יהיה להם כוח צבאי, הם טילו עליהם כל מיני כנסות וכל זה, והוציאו, היה לו תוכנית 14 הנקודות, שהוא דיבר על כך שכולם צריכים להמעיט בכוח הצבאי, אתם, זה ישמע לכם אבסורד, כן? אבל לא רק גרמניה הולצה להקטין את הצבא שלה, נתון להם צבא של 100,000, גם ארצות הברית ואנגליה הקטינו את הצבא שלהם. כדי להגיד, זהו, אנחנו יותר לא במלחמות, וכדי שהם לא ירגישו יותר מדי, זה, אז איך אנחנו יכולים לדרוש מהם לצמצם את הצבא? אם אנחנו לא מצמצמים את הצבא, מין שלום עולמי כזה, והעבירו חוק, תחזיקו חזק את הכיסא, תחזיקו את הכיסא, העבירו חוק שהתוקפנות אסורה. אתם שמעתם? הביאו חוק כזה, אז ברור שכולם ילכו לפי החוק הזה. כשהביאו את התוכנית הזאת, את כל ההסכמים האלה לפני גנרל מרשל, הוא הסתכל ואמר, זה לא תוכנית שלום, זה הפסקת של 20 שנה. כלומר, המלחמה תתחיל בו, תמשיך, המלחמה תמשיך בו 20 שנה. כלומר, השאלה ההיסטורית המדהימה, איך יכול להיות ש-20 שנה אחרי מלחמת העולם הראשונה, פורצת מלחמת העולם השנייה, התשובה ההיסטורית היא שלא מדובר בשתי מלחמות, אלא מדובר במלחמה אחת עם הפסקת אש באמצע. אבל צריך להיות מאוד מאוד לא חכם כדי לאפשר למי שפתח במלחמה נגדך לצבור כוח צבאי בטווח זמן של 20 שנה, זה כלום 20 שנה. כי אף אחד פשוט לא בדק את זה, כאילו במין איזה, כן, אנחנו לא כמוך, אני לא כמוך, אסקר, אני רק תברח. אז הוא בורח, והוא מארגן את הכוח הצבאי שלו מחדש, בסדר? בסוף מלחמת העולם השנייה, בעלות הברית כבר הבינו את הטעות שלהם, אבל זה עלה עוד 50 מיליון הרוגים, בסדר? זה היה המחיר. כמה שנהרגו במלחמת העולם השנייה, כי סקאר תקף עוד פעם, והפעם הם כבר לא לקחו, מה? 50, 60, 70, מחלוקת הפוסקים, כן? הפעם כבר בעלות הברית, לא זה, והם החריבו את גרמניה עד היסוד, הגיעו עד ברלין, פרקו את האירוע הזה, גרמניה הייתה חצויה לאור 50 שנה, היפנים אסור היה להם בכלל להחזיק צבא, שינו להם את הדגל, שינו להם את המשטר, הפכו כאילו, ככה נראה ניצחון, ככה נראה ניצחון, אתה לא מאפשר בכלל, אנחנו 80 שנה אחרי, אתה לא מאפשר בכלל הדבר הזה להתקיים. ובהחלט אפשר להגיד שישראל עד שמחת תורה התנהגה כמו סימבה, שאומר, אנחנו לא כמוכם, אנחנו לא נראה לכם על בתי חולים, למרות שזה מפקדות טרור, ולמרות שזה, אנחנו לא פה ולא שם, אנחנו גם ניתן לכם כסף וזה. והיינו צריכים לקבל את ה... לא יודע אם היינו צריכים, אבל זה מה שקרה בפועל, שקיבלנו את המכה הגדולות בשמחת תורה, כדי לשנות לחלוטין את המדיניות, מן הקצה אל הקצה, ולהבין שעם הרע אתה נלחם, והתמונה, זה לא תמונת ניצחון, זה ניצחון בפועל היא שסימבה הורג את סקאר, ולא הצבועים, והוא הורג אותו, לא נותן לו אפשרות להתקיים, בסדר? כלומר, זה לא, יש איזה מין משפט כזה, אתה לא יכול, חמאס זה רעיון, אתה לא יכול להרוג רעיון. קודם כל, יש מקום להתווכח על הדבר הזה. יש רעיונות שהצליחו לנצח אותם, כמו שאמרנו, גרמניה הנאצית הייתה רעיון, והיא הפסיקה להתקיים. יפן, הקיסרית של הקיסר הירויטו, הייתה רעיון, זה הפסיק להתקיים, כי הצליחו את זה. אבל בוא, לא נתווכח על זה. רעיון כן, רעיון לא. אם אדם יש לו רעיונות, אבל אין לו כלים לממש אותם, אז שיחשוב מה שהוא רוצה. ואת הכלים לממש אותם, את הכלים הצבאיים, אז אתה יכול לשלול באמצעים צבאיים, בסדר? זה הכל. אז זה הסיפור, ולכן אני אומר, התמונה הזאת, כאילו של הטוב, זה הבעיה, סקאר הוא סקאר, בסדר, יש רע, והוא, הדמות של הרע, סקאר היא מתוארת בצורה בלתי רגילה, אבל הטוב, כשהטוב ברגע הניצחון מתמלא איזה מין רפיסות כזאת, ואומר, לא, אני לא, זה לא בכבוד שלי כאילו להרוג את הרע, אני לא, זה, הוא עושה את הדבר הכי לא מוסרי שיש בעולם, כי מה קורה אם סקאר היה מנצח? זה היה כאילו כפסע, נכון? כאילו הוא היה יכול גם, אז מה, עכשיו הרע היה מנצח, אז הטוב בגלל עיוותים מוסריים, הוא לא מאפשר לרע להמשיך להתקיים. וזה כאב, לא התכוון, הוא צריך לעסוק בכוונות, הוא מתכוון, הוא רק, הוא אומר שהוא ישמיד, אבל הוא לא מתכוון להשמיד, וכל מיני פלפולים כאלה מן הסוג הזה. אז עכשיו המלחמה הזאת, עכשיו החלק שאנחנו נמצאים בו כעת, זה בעיניי מאוד מאוד יפה, איך שמדבר שר ההגנה האמריקאי, פיט היגס, שאומר, זה לא קרב שווה, נכון? אנחנו לא מחפשים, אנחנו מחפשים לחסם אותם. ולכן, למרות שהם על הרצפה, אנחנו נמשיך להפציץ אותם ולהרוג אותם עד שהם יקנו. וכמו צ'רצ'יל במלחמת העולם הראשונה, האפשרות היחידה כלפי גרמניה היא כניעה ללא תנאי, כנ"ל פה. כלומר, אין פה איזה משהו באמצע, זה צריך להיות כניעה ללא תנאי, זהו, אנחנו יותר חזקים, ברוך השם, גם יותר צודקים, גם יותר, לא יותר צודקים, צודקים, מוסריים, כל מה שאתם לא רוצים, וגם יותר, ברוך השם, יותר חזקים, ולכן התוצאה צריכה להיות 100-0, זה התוצאה. אין תוצאה אחרת, היא אפשרית, צבאית היא אפשרית. שלא ישתנו, אין בעיה, שימשיך להשתחוות במסגד כמה שהוא רוצה ולקלל את הזה, אבל שלא יהיה לו את האפשרות הצבאית לעשות מה שהוא מתכנן, זה הכל, ואז הוא ימשיך לראות גמלים במדבר ולקלל את, בסדר, רק שאתה נותן להם ככה לגדול. טוב, עד כאן היה זה משהו ככה, עיון במלך האריות אחד. תראו, לאן הגענו? הגענו, אנחנו ממש לקראת סוף ספר שמואל, כבר אנחנו אחרי מרד שבע, זוכרים? למדנו את מרד שבע בביכרי וכל הדברים האלו. ואנחנו כאן באיזה פרק, הגענו לסוגיה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת. הנה, מסומן אצלי. נכון? את זה למדנו, את יוטט למדנו, אני חושב. למדנו, לא? מה? למדנו את זה, כן, בית מערכה וכל זה. כן, הגענו לדעתי לפרק א' מה? נכון, צודק, צודק, הגענו לזה. צודק, אז יש לנו משהו אחד לפני. יפה, אז אני עושה חזרה. ראינו את מרד שבע בן בכרי, וראינו לפני כן, 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 שמואל בית, וראינו לפני כן, בפרק יוטט, והבטחתי לכם שנחזור על הדבר הזה, ראינו לפני כן, כשעוד במרד אבשלום, כאשר דוד חוזר בפרק יוטט, אז מפיבושת יוצא לקראתו, ודוד אומר לו, בפרק יוטט פסוק כ"ה, ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך ולא עשה רגליו, ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא כיבס, למן היום לכת המלך עד היום אשר בא בשלום. כלומר רואים, אני מזכיר לכם שמפיבושת היה נכה, כן? אז רואים בפועל שמפיבושת היה... המתין מאוד לדוד וציפה לו וכן על זה הדרך. ודוד אומר לו, למה לא הלכת איתי? והוא אומר, אדוני המלך, עבדי רימה אני, כי אמר עבדך, יכבשה לי החמור, כן, ציווה, העבד של מפיבושת רימה אותו, ניסה לעשות על הגב שלו קופה, וכאילו להרוויח נקודות, הוא הרי אמר לדוד, שמפיבושת אומר שעכשיו עם ישראל יחזירו אליו את המלוכה, מה שלא היה ולא נברא. כי פיסח עבדך וירגלה בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים, ועשה הטוב בעיניך, כאילו היה כל בית אבי, כי מן שמוות לאדוני המלך, אתה כאילו מפיבושת אומר, אתה הצלת אותנו, אז אני... ותשת את עבדך באוכל שולחניך, ומה יש לי עוד צדקה ולזוק עוד אל המלך. זהו, כאילו, הוא לא בא בשום דרישה. אומר לו דוד בתקיפות יתרה, ויאמר לו המלך, די, חלס, למה תדבר עוד? דבריך, אמרתי, אתה וציווה, תחלקו את השדה. כלומר, דוד לא מברר כאן עם מי האמת, לא קורא פה לעדים. חלס, מספיק, אני... חצי חצי. חצי חצי. חצי בן מפיבושת, שהוא הבן של יונתן, הרע של דוד. האהוב, וציווה העבד הזה, שדוד כבר עלה על ציווה שהוא מניפולטור, וגם רואים דברים הניכרים, שמפיבושת היה נאמן לדוד, כמו שגם בן של יונתן, וגם בגלל שדוד פרס עליו את חסותו. באמת הגמרא, החכמים אומרים, שבשעה שאמר דוד לצו וציווה, תחלקו את זה, יצא בת קול ואמרה, רחבם וירובם יחלקו את המלוכה. זה קצת איזה מין, זה דילוג, דילוג עצום. בסדר, יש פה איזה סכסוכון קטן, אבל אני פה בעד חלוקת המלוכה, איך הגענו? אז אני רוצה לבאר את הדבר הזה, ובאמת לומר שברגע הזה אצל דוד, התפרצה זעקה, זעקת תסכול מאוד מאוד גדולה, שלא קשורה למפיבושת, שמפיבושת, כמו שאמרנו, הוא נהיה נחקה כבר בגיל מאוד מאוד קטן. מה? לא, זה איש בושת נשאר. מפיבושת היה נחקה בגיל מאוד מאוד קטן, אז הוא כאילו לא היה רלוונטי. הזעקה, במקום שיהיה כתוב כאן, למה לא הלכת עם מי מפיבושת, תקראו כאן, למה לא הלכת עם מי יונתן. בסדר? זה כאילו הזעקה. זה התסכול. מה הכוונה? תראו. החלום הגדול של דוד, פרויקט הגדול שעליו הוא עובד כל החיים שלו, זה איחוד הממלכה. שלב א' היה שדוד בעצם מתחתן עם מיכל בת שאול, נולד להם ילד, והילד הזה הוא יהיה המלך, המשיח, שיחבר את כל הממלכה, הוא מאבא מיהודה, מהאימא מבנימין, מאבא דוד, מהאימא שאול, וזה הילד שיחבר את כולם. הדבר הזה לא יוצא לפועל, בעיקר בגלל שאול, שרודף אחרי דוד ולוקח לו את מיכל, ומחרב לו את כל העניינים. בסדר? דוד יש לו דפה ב', מה הדפה ב'? דפה ב' של דוד זה עם יונתן. דוד מתרשם עמוקות מכנות כוונותיו של יונתן, למרות ש... זה קצת מין חזרה, דברים שכבר דיברנו עליהם הרבה. למרות שיונתן לכאורה נמצא בעמדה שיש לו הכי הרבה מה להפסיד. אם דוד יהיה מלך, אז יונתן לא יהיה מלך. אבל יונתן שפוגש את טהרת ליבו של דוד, ואת הצדקות שלו, ואת כך שהוא לעולם לא משתמש בחולשות של שאול נגדו, וכל הדברים האלו, אז ברגע הזה הגדול, אחרי הקרב מול גוליאת, כששאול קורא לדוד ומזלזל בו ברבים, נכון? וכירות שאול, דוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר בשר הצבא, בן מי זה הנער, אבנר? ויאמר אבנר, כן נפשך המלך אם ידעתי, ויאמר המלך, שאל אתה בן מי זה הלם, והוא חשוד דוד מכות הפלישתי, ויקח אותו אבנר, ויביאו לפני שאול, וראש הפלישתי בידו, דוד מחזיק את ראש הגוליית, כלומר לכולם ברור מה דוד עשה. ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ודוד כאן בגיל הזה הוא בן 30 בערך, 28. לקרוא למישהו בן 28 נער, זה לזלזל בו. כאילו, מה, אתה לא יודע מי הוא? אלא שאול אומר לדוד, ספר לכולם מי הסבתא שלך, סבתא המואביה, בוא תספר לכולם שאתה, כדי כאילו לנטרל את האפשרות שאי פעם דוד יהיה איזה אלטרנטיבה למלכות. זה כזה ביזיון, זה כזה אלבון. עכשיו דוד, מה, הוא לא יכול לפתוח את הפה על שאול, להגיד לו, אני אגיד לך בן מי, אני אגיד לך גם מה היה איתך, באוהל שפגשתי אותך, ואתה רעדת מפחד, ולא היה לך שום, לא תפקדת, ואני הצלתי אותך, אני אחשוף לפני כולם את הכל. אבל דוד סותם את הפה. הוא לא אומר מילה, הוא אומר דוד בן עבדך ישי בית הלחמי, הוא לא משתמש בחיים, בחולשות של שאול נגדו. כשיונתן רואה את הטהרה הזאת, נכון? מיד כתוב, הייתי חלותו לדבר אל שאול, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויעבר יונתן כנפשו. ויקחהו שאול ביום ההוא וכו', ויכרות יונתן מדוד ברית בעבדותו כנפשו, ויתפשט יונתן את המעיל אשר עליו, ויתנהו לדוד ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. ואתם מבינים שזה לא סתם מדים, אלא המדים של יורש העצר. כן, יש לו, לכל מלך יש יורש עצר, שהוא לובש בגדים, נגיד, כמו היום, להבדיל, כן, הרבה להבדיל, מיליון להבדיל, כמו בסעודיה, בסדר? אז יש את המלך, מי זה המלך? איך קוראים לו? מי המלך של סעודיה? סלמן קוראים. סלמן, והבן שלו, מוחמד בן סלמן, MBS. ובתור יורש העצר יש לו גלימה מיוחדת כזאת. אגב, סלמן הוא הבן האחרון של איבן סעוד, מייסד השושלת הסעודית, היה לו איזה 43 נשים, ו-90 צאצאים, והוא קבע שכולם צריכים להיות מלכים. זה היה חלד ופהד ומוחמד וכל מיני זה וזה וזה וזה, והם כבר כולם מתו באריכות ימים כזה, 90 וזה, ועכשיו זה האחרון. עכשיו סלמן הוא האחרון מהבנים. עכשיו זה כאילו אחריו זה עובר לדור הבא. והוא ישר מילת הבן שלו, אבל לא בטוח שיכול להיות שהבנים של האחים היותר גדולים יגידו, אנחנו רוצים להיות. מה העניין שם? כל פנים, אז יונתן לוקח את בגדי יורש העצר ומלביש אותם על דוד. כלומר, הוא אומר לשאול, שמע, אבא, אני רוצה שהוא יהיה במקומי, ואני... אז זאת התוכנית השנייה, שהיא כמובן בהסכמה, שדוד יהיה המשנה למלך של שאול, וכששאול יסיים את שליחותו, דוד יהיה המלך ויונתן יהיה המשנה. האם את כאן? כן? ואז קורות כל מיני תקלות מוזרות. מהם התקלות המוזרות? פעם אחרי פעם, דוד מוצא את עצמו בסכנת מוות. פעם שאול זורק עליו תחנית, פעם באים לתפוס אותו, לסוף אותו מהבית של מיכל ורוצים להרוג אותו. מכתם לדוד, שומרני אל, בשלוח שאול, וישמרו את הבית לעמיתו, הצילני מרודפי אויבי, הצילני ממתקוממים מפועל לאבן. כאילו, פעם אחרי פעם. פה חנית, פה זה. עכשיו, דוד מבין ששאול יש לו רוח רע, אז אין לו תלונות על שאול, אבל מה הבעיה שלו? מה הבעיה? יונתן. לא, הבעיה עם יונתן, איך יונתן לא אומר לי את זה? אילו, דוד לא מבין, הוא אומר, אני רואה מצד אחד שיונתן הוא אמין מאוד ואוהב אותי, מצד שני, הוא המשנה למלך, כאילו, והוא אומר לי, תשמע, אתה יכול לסמוך עליי, אני על כל התיקים, על כל המודיעין, שום דבר כאן לא עובר, בלי שאני יודע ממנו, אבל פעם אחרי פעם, אני פוגש תוכניות חיסול, שמישהו צריך לתכנן אותם, זה לא רק איזה פרץ, מישהו כאן צריך לתכנן את הדבר הזה, ויונתן לא אומר לי, אז מה, הוא סוכן כפול? יונתן, דוד לא יודע. ולכן הוא בא ליונתן, ואומר לו, פרק י"ט, וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו, תהיו אותי, אנחנו טיפה נדלג על הפרקים, כי זה כדי להבין את הזעקה על מפיבושת, זה הכל. אז פרק י"ט, וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להעמית את דוד, ויונתן בן שאול חפץ לדוד מאוד. ויגיד יונתן לדוד לאמור, בבקשה שאול אביא להעמיתך, ואתה ישמר לה בבוקר, ואשר אתה בסדר ונחבאת, ואני יצא ועמתי לידו בשדה, אשר אתה שם, ואני אדבר בך אל אבי, וראית מה הגעתי לך. כלומר, בהתחלה יונתן ממלא את התפקיד, משמע, אבא שלי, לא יודע מה קרה, לא יתהפך עליך, בוא נטפל בעניין, תהיה בזה. טוב. וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אביו, ויאמר אליו, אלי חטא המלך בעבדו בדוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד, ויעשה מתנפשו בך פה, ויחת פלישתי, ויעשה אדוני תשועה גדולה לכל ישראל, ראית ותשמח, מה אתה רוצה אבא? ולמה תחטא בדם נקי להעמית את דוד חינם? מה כתוב? וישמע שאול בקול יונתן, וישבע שאול, חי אדוני מיומת. ואת כל זה, דוד שומע, כלומר, יונתן, מבקש מדוד להתחבא, ושאול לא יודע שדוד נמצא שם, דוד שומע, אז זהו, מבחינת יונתן, העסק סגור, ראית? דיברתי עם אבא, אבא נשבע, אתה יכול לחזור. ויביא יונתן לדוד על שאול, ויהיה לפניו כתמול שלשום. אבל אז, עוד פעם, חנית, ועוד פעם, רוצים להרוג אותו, אצל מיכל, אז דוד בא ליונתן, בפרק כף, ויברח דוד מנויות ברמה, ויבוא ויאמר לפני יונתן, מה עשיתי? מה עווני ומחטאתי לפני אביך? כי מבקש את נפשי. אבל זה... הוא לא מדבר אל שאול, תקשיב, יונתן, מה קורה פה? אתה סוכן כפול? אתה כאילו מרדים אותי, אומר לי הכל בסדר, ואני חוזר חזרה לשגרה, ואני פעם אחרי פעם כמעט הורגים אותי. ואתה לא מודיע לי. מה יונתן אומר לו? מה קרה לך? חלילה, לא תמות. הנה, יש פה קריב הכתיב, לא יעשה, והכתיב זה לא עשה אבי. אם יש פה איזה, הוא נותן כאילו ודאות, אין, הוא לא עושה מי שאני יודע. אבל הכתיב אומר לו, הוא עושה, ואתה לא יודע. אבל יונתן בטוח, לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון, ולא יגלה את אוזני, ומדי יסתיר אבי ממני את הדבר הזה, אין זאת. כלומר, הוא אומר לו, זה טעות. עכשיו, אתם מבינים שדוד נמצא כאן, הוא לא יודע מה, מצד אחד נוסעים להרוג אותו, מצד שיונתן אומר לו, תקשיב, אין מצב, אם היה הייתי יודע, ואם אני לא יודע, אז להאמין ליונתן, או שיונתן הוא סוכן כפול ברמה כזאת שהוא מרדים את דוד כדי... זה בעיה. בישבה עוד דוד ויומר ידוע ידע אביך, כאן דוד מעלה אפשרות שיונתן לא מעלה אותה על דעתו, מה? שיונתן ממודר, שממדרים את יונתן, המשנה למלך, שהוא זה, הוא מהנושא הזה ממודר, הוא לא יודע. כלומר, שאול יחד עם דואג, יחד עם כל השבק שם והקגב וכל אלה, פתחו במסע מצוד אחרי דוד, בלי שיונתן מודע. מה שיונתן לא מעלה את הדבר הזה בדעתו, דוד אומר, תקשיב, אני אומר לך, אם אתה צודק, אז זאת האפשרות, ואז זו אפשרות מסוכנת בשבילי. וישבר דוד ואומר, ידוע ידע אביך, כי מצאתי חן בעיניך, ואומר, על ידע הזאת יונתן פני יעצב, ואולי מחי אדוני וכן נפשך, כי כפסע בני ובין המוות. אז יונתן אומר לדוד, מה תאמר נפשך ועשה לך? יונתן אומר, לא, זה לא נראה לי הגיוני, אבל מה שאתה רוצה, נעשה. ואז, יש פה את התוכנית, נכון? אני לא אגיע לסעודת בלחם, ונראה איך אבא שלך יגיע. באמת, שדוד לא מגיע, אז שאול מתפוטט על יונתן, נכון? אומר לו, מה זה? בפרק הבא, בין אהבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחרת לבן אישה, לבושתך לבושת רבת אמך, ככל הימים אשר בן אישה חיה על האדמה לא תיקון אתה ומלכותיך, ותשלח וקח אותו אליי כי בן מוותו. ויען יונתן את שאול ואביו ואומר אליו, למה אימת מעשה? והתל שאול את החנית עליו להקותו. יש פה איזו התלכדות התמונות. שאול מכה את החנית על דוד, ועכשיו שאול מכה את החנית על יונתן. יש פה איזו התלכדות, כאילו דוד ויונתן זה נהיה עכשיו ממש דמות אחת. ויונתן, יונתן קם. עכשיו אני מזכיר לכם שהם עשו ביניהם סימן. מה הסימן? סימן הוא ככה, אם יונתן אומר לנער, יונתן יורך חץ, אם הוא אומר לנער, תביא את החץ אליי, אז דוד יכול לקום, נכון? אם אומר, בא יונתן מחר חודש ונפקטה כי פקד משבחה, ושילשתה תרד מאוד ובאת אל המקום וכו', ואני שלושת החידים צידה עורב, אם ישלח את הנער, חמצה את החצים, הנה החצים ממך והנה, ככן הוא בו, שלום לך את החול הזה, אבל אם אומר לנער, מה? הנה החצים ממך והלאה, לך, כי שילחך אדוני. עכשיו, למה זה ככה? למה יונתן לא יכול לפגוש את דוד? בגלל שאם דוד צודק, אם דוד צודק, ושאול רוצה להרוג אותו, ויונתן ממודר, אז אתה לא, אז כל אח עקב יעקב, אתה לא יכול לדעת מי, ולכן אסור לדוד להתגלות. כלומר, אם דוד צודק, שיונתן ממודר מהדבר הזה, אז אסור לו להתגלות, ולכן חייב שהוא איזשהו סימן. ולכן יונתן מסכים, אומר לדוד, אם אתה אומר, אני מסכים לחשוש לאפשרות הזאת, לכן בוא ניתן כאן איזה אפשרות שאני אתן לך איזה מילת קוד, ואז אם זו מילת קוד, אז בעצם נועל אדמה חרוכה, כל אחד פה בעצם יכול להיות איזה סוכן, שאמור להסגיר את דוד, עלו להסגיר את דוד אל השלטון, בסדר? זה האירוע. באמת כך היה, אחרי שיונתן גילה ששאול מתכנן להרוג את דוד, והסתיר את זה ממנו, אז הוא שולח את החיצים, פרק כף פסוק למדי, באי בבוקר ויצא יונתן השדה למועד דוד, ונער קטון אמו ואומר לנערו רוץ מצנע את החיצים אשר אנוכי מורה והנער רץ והוא ירה החצי לאווירו ואבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יונתן ויקרא יונתן אחרי הנער ואומר עלו החצי ממך בעלה ויקרא יונתן אחרי הנער מהרה חוש אל תעמוד וילקט נער יונתן את החיצים ואבא אל אדוניו והנער לא ידע מאומך יונתן דוד ידעו את הדבר ולכאורה הפרק היה אמור להסתיים פה זהו פה דוד אמור להימלט לנוס על נפשו ויונתן נחזור חזרה אבל כאן יש הפתעה מה? אבל למה הם נפגשים? מי שעובר את ההסכם? מי? לא. דוד. הנער בא ודוד קם אצל הנגב. דוד הוא מסתתר. יונתן לא יודע איפה. הוא יודע שהוא נמצא כאן באזור, והוא שומע את מה שהוא אומר. דוד קם. למה הוא קם? למה הוא קם? סכנת נפשות. הרגע גילית שכל הממלכה עכשיו רודפת אחריך להרוג אותך. בנית יחד עם יונתן תוכנית מעולה להסתתרות והימלטות. למה אתה קם? מה אתם אומרים? אומר לנו רבי יצחק, דוד אומר לי יונתן, בוא איתי. בוא איתי ומה? בוא איתי ומה? ונציל את ממלכת שאול! עזוב אותי! אני איתי בסדר! הסיכוי היחיד להציל את אבא שלך מעצמו, זה אם אתה תבוא איתי ונתחיל לעטות את הכף, ואז לאבא שלך יהיה פחות כוח, הוא פחות יוכל לרדוף אחריי, פחות יוכל זה, וגם אם הוא ייפול במלחמה כזו או אחרת, שזה כנראה מה שיקרה, אבל יישאר לנו נצר מהמלכות שלו שזה אתה. ולכן בוא איתי. דוד קם, מסכן את עצמו, נחשף, רק בשביל מטרה אחת, יונתן בוא איתי. ונקים ביחד את הממלכה הזאת באזור בטוח, וכשיקרה לשאול מה שיקרה לו, או שהוא יחזור בתשובה, או שהוא יתרפא, או שהוא ייפול במלחמה, נופיע אתה ואני גם יחד, ואתה כאילו תגיד, הנה זה המלך, ואני למשנה, נכון? הרי הם נשבעו לזה, בהמשך, זה כתוב בפורש, נכון? ויעקב נתן בן שאול וילך אל דוד חורשה, ויחזק את אלוהים אלוהים, ויאמר אליו אל תירא כי אלוהים צרה את שאול אביו, ואתה תמוך על ישראל, ואנוכי אליך למשנה. זה התוכנית. אז דוד אומר לו, מצוין, אבל אם אתה נשאר פה עכשיו, אז זה לא יקרה. כי יהיה פה מלחמות, יהיה פה קטסטרופות, ואתה תלך עם אבא שלך, ואתה תמות. מה? חכה, אתה שואל שאלה טובה. האם זה מרידה במלך? דוד כבר משוח למלוכה. יונתן הוא יורש העצר. הם מכינים את התשתית. הם לא יצאו לפועל, אבל הם מכינים את התשתית. אז הוא אומר, הכתוב, הנער בא, ודוד קם מאצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד יגדיל. כלומר, דוד, הוא יגדיל הכוונה, דוד מנסה לצרף את יונתן אליו, הוא כאן היוזם, זאת פעם ראשונה. עד עכשיו הקשר בין יונתן לדוד, תמיד יונתן היה יוזם. הוא נתן את הבגדים, הוא ניסה להתחבר עם דוד. עכשיו דוד אומר, אני מאמין לך שאתה לא ידעת, גם אתה מאמין לי שאני, מה שחשבתי, אבל בוא איתי, בוא נציל את הממלכה. ויאמר יונתן לדוד, לך לשלום, אשר נשבענו שנינו, אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך ובין זרי ובין זרחה עד העולם, ויש פה רווח שלדעתי מבטא את ההלם של דוד. מה זה לך לשלום? לאן אני אמור ללכת? אין לי אוכל, אין לי חרב, אין לי ציוד. לאן אתה שולח אותי, אחי? לאן אתה לא בא איתי? ואז, אבל דוד אין לו ברירה. ותראו שיש כאן, כאילו, הפסק לא ברור. נכון? למה יש כאן את ההפסק הזה בתנך קורן? ויקום וילך, ויונתן בעיר. למה ההפסק מתאר את ההלם של דוד? כאילו, הייתי בטוח שברגע שאני אוכיח לך, שאבא שלך ממדר אותך, ואתה זה, אתה תבין את העניין ותבוא איתי. ואנחנו נתחיל להכין את הממלכה הבאה, ואתה תהיה ההמשך של אבא שלך. מה אתה אומר? מה אתה עושה לי? עכשיו דוד נס, חסר כל, מאוים, כל אחד שיכול לראות אותו ברחוב ויכול להסגיר אותו ולהרוג אותו, נס על נפשו, בלי אוכל, בלי לחם, בלי חרב, בלי כלום. מה דוד עושה? רץ לנוב. בונה שם איזה אליבי, למדנו אותו, אבל האליבי הזה קורס, וכתוצאה מהבריחה הזאת, שאול הורג את כל נוביר הכהנים, עם 86 כהנים נושא אפוד בד. נכון? אז זה כבר קטסטרופה אחת. אחר כך קורית קטסטרופה נוספת, ומה? יש מלחמה בפלישתים, בגלבה עם פלישתים, ומי נהרג שם? מי נהרג? שאול ושלושת בניו, כלומר בדיוק מה שתמיד פחד ממנו. וזה מתסכל אותו נורא. כאילו, למה לא הלכת עם מי מפיבושת את הזעקה? למה לא הלכת עם מי יונתן? אם יונתן היה מצטרף, והמדרש אומר את זה, אלמלא היה מלווה יונתן את דוד, כך אומר המדרש, לא הייתה מת הנוביר הכהנים, ולא היה מת שאול, ולא היו מתים בניו בהר הגלבוע, והמדרש ממשיך את זה עד חלוקת הממלכה. כלומר, תנסו רגע לדמיין מה היה קורה אם יונתן מצטרף, יונתן מצטרף לדוד. בואו נסה רגע לדמיין את הדבר הזה. אז יכול להיות שכל שאול היה מאוד מאוד נחלש בלי יונתן, שאול, אז הוא כבר פחות רודף אחרי דוד. או לחילופין, אם היה קורית את הטראומה, את הטרגדיה הגדולה הזאת, ויכול להיות שכבר חלק מהעם היו כבר נוטים, חלק מבנימין כבר נוטים אחרי דוד ויונתן. או אם אתה בכל אופן מתרחש את הטרגדיה ושאול היה נופל בהר הגלבוע, אבל מיד דוד מגיע יחד עם יונתן ואומר, ממלכת שאול לא נפלה, הנה יונתן, הוא משתל המלך, אני מלך, אנחנו מיד מקימים את האומה, האיחוד הוא בילדין. אבל במקום זה סדרת נפילות וטראומות, נוביר הכהנים, ואחר כך זה מות ששאול ובנה בגלבוע, והחלום הגדול של דוד ליחוד הממלכה לא יוצא לפועל. בסדר? עכשיו, שריד מהדבר הזה זה מפיבושת. דוד לוקח את מפיבושת, פורס עליו את החסוד, וכן על זה הדרך, אבל זה כל כך רחוק מה שהיה צריך להיות. מפיבושת הוא לא רלוונטי, הוא פיסח, הוא לא חלק מהפונקציה בכלל. דוד פורס עליו את חסותו כי הוא זוכר את הברית ליונתן, אבל הברית לא הייתה אמורה להיות ברית זיכרון, מתן. הברית אמורה להיות ברית חיים, ברית שתקים את הממלכה הבאה. ולכן, כשקורה הדבר הזה ומפיבושת לא מצטרף לדוד, דוד חוזר, אז הוא כאילו נחלט במפיבושת, אבל לא מפיבושת הוא הכתובת. דוד אומר לו, תדע לך, כל התקלות האלו, כולל מרד אבשלום, שהרי הלך והתחיל את המרד מחברון, וכאילו הכל נשען על הפספוס הגדול ההוא שלו, הצלחתי להקים ממלכה מיוחדת כמו שרציתי, עם יונתן. ולכן כשדוד חוזר ממרד אבשלום, ומפיבושת יצא לקראתו, אז הוא זועק לו, למה לא הלכת עם מפיבושת? אבל בעצם זה למה לא הלכת עם יונתן. ולכן הבת קול מובנת. בשעה שאמר דוד, למה לא הלכת, יצא בת קול ואמרה, רחבם וירובם יחלקו את המלוכה, הכוונה בעצם נגזר על הממלכה להיות נחלקת מהרגע הזה שיונתן לא הצטרף לדוד. אז בעצם כבר, זהו. אז לא נוצר הייחוד. אין ייחוד, בסוף אין ייחוד, נכון? ודוד עובר אחרי זה לידה פגים, אלו, הוא מנסה עם אבנר בנר, גם זה לא הולך. אחרי זה הוא מנסה עם... בסוף קמה ממלכת ישראל של דוד, שהיא רק... משבט יהודה, אין שם נציג אחד מבניה של רחל. אין, למרות שדוד ניסה, אבל אין. אם אין נציג מבניה של רחל, תסכול בדרך. תסכול בדרך, הוא יגיע, הוא יפרוץ. אבל זה נורא מתסכל לדוד, כי הוא מאוד מאוד ניסה. הוא ניסה עם מרב ולא הלך, הוא ניסה עם מיכל ולא הלך, הוא ניסה עם יונתן ולא הלך, הוא ניסה עם אבנר בנר ולא הלך, הוא ניסה עם... לא הולך לו עם אף אחד. ואז בסוף יש לו גם מרידות. אז הזעקה כאן היא לא כלפי מפורשת, מפורשת הוא לא כתובת, הוא לא פונקציה. הזעקה היא כלפי הפספוס הגדול פה בפרק הזה. ויקום וילך ויונתן בעיר, ועבור דוד נובל, אחימלך הכהן, ואחד אחימלך לקראת דוד, למה אתה לבדיך, איש, כאילו, מדוע אתה לבדיך ואיש אין איתך? זה לא רק פסוק שמתאר, כאילו, את הסיטואציה שדוד נמצא בה לבד ואף אחד לא איתו, אלא זה סיטואציה שמתאר, כאילו, את התסכול של דוד. איך יכול להיות שנתן לו ביתי? הרי הוא קראת איתי ברית. הרי הוא אמר לי שהוא מעדיף אותי, הוא מבין את הסיטואציה, אז למה הוא לא ביתי? וכאן שואל רבי יוסף חיים, את שאלת השאלות, למה באמת הוא לא הלך איתו? אז אמרנו שזה אבא, נו, בסדר, אבל אבא זה כמעט הרג אותו לפניכם. תראו, זאת שאלת השאלות שמלווה את כל ספר שמואל. אתה יכול להוסיף לשאלה הזאת, למה בקרב עם גוליית, בסדר, שאול לא מתפקד, כי יש לו רוח רעה וכל זה. למה יונתן לא הולך? יונתן הוא גיבור, היינו, תחילת ספר שמואל, הוא תוקף לבד את מחנה פלישתים, הוא הורג וזה, מה? למה הוא לא אומר לה, אבא, אני אלך ואילחם, מה הבעיה? אני חושב שהתשובה נמצאת בתחילת ספר שמואל, בסיטואציה, יונתן מתחילת ספר שמואל הוא מאוד מאוד יוזם. אבא שלו מאוד זהיר והוא יוזם. כאילו, יונתן זה איך ששאול היה צריך להיות, אם תרצו. הוא לא מחכה, הוא יוזם, הוא תוקף את נציב פלישתים בגבע, הוא עולה למחנה פלישתים אחד עם נושא כליו, הוא כאילו, שאול מאוד פסיבי כזה, אחרי הקרב בהמון, שאול נכנס איזה פסיביות, ויונתן כמובן דוחף קדימה. ובשלב מסוים, שישי תקלה, שאול מטיל חרם, ויונתן אוכל בזמן החרם, אוכל מהדבש, יער הדבש. וכשאומרים לו, מה עשית, מה אתה עושה? אבא שלך הטיל חרם. אז מה הוא אומר? קודם להגיד, וואי, סליחה, המלך הטיל חרם, לא ידעתי, שוגג, אני אביא קורבן חטאת. מה הוא אומר? זו טעות. אחר אביא את הארץ. להשתמש במילים אחר, זה להחזיר אותנו חזרה, נכון? כך כתוב שם, אני צודק, לא? אחר נדמה לי כתוב שם, מחזיר לאחן חד משמעית. ויאמר יונתן, אחר אביא את הארץ, ראו נא כי אורו עיניי כי טעמתי מהדבש הזה. עכשיו זה חתיכת אירוע, המפקד המרכזי הצבאי מעביר ביקורת על המלך. עכשיו הדבר הזה מתגלגל בצורה כזו או אחרת לכך שבסוף הפרק נוצר מצב שבו שאול מול יונתן רוצה להרוג אותו. עכשיו זה ודאי תקלה, זה לא היה, ויונתן לוקח, אומר, התקלה קרתה בגללי, אני רצתי קדימה, לא גיליתי נאמנות לאבא, למלך, ורצתי קדימה כי אני צודק, ובסוף זה לא אמור להיות. ושאול מרוב האחריות, ואולי שהייתה כבדה על משהו כזה, הוא אומר, גם אם זה יונתן, מות תמות. בסוף, ויפדו העם את יונתן ולא מת. בסדר. אבל דעתי, האירוע הזה גרם יונתן להגיד, אני יותר בחיים לא יצא נגד אבא, וגם לא יהיה אלטרנטיבה לאבא בחייו. בחיים. כי אם יונתן יצא ללחם בגוליית, כולם יגידו, יונתן, אז שאול לא מתפקד, אז אני, זהו, אני את הדבר הזה, אני נשאר עם החוויה הזאת, הסיטואציה הזאת, שרבה אצל יונתן את ה... את ה... מה? הרבה קודם מה? לא, 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 מה פתאום? זה קודם. זה היה קודם. אז בסדר? אז כאילו יונתן מקבל את ההכרעה הזאת. קודם כל זה בפרק י"ד, וגוליית זה בפרק י"ז. אז בסדר? אז כאילו יונתן אומר, אני לא יהיה אלטרנטיבה לאבא. מה יהיה אחרי 120? אבל אתה לבקש ממני עכשיו לחצות את הקווים, זה לא יהיה. ודוד אומר לו, אבל אני לא מבקש לך לחצות את הקווים עבורי. אני מבקש לך לחצות את הקווים עבור אבא שלך. אם אתה תחצה את הקווים, אתה תשאר בחיים, ומלכות שאול תימשך ותהיה נטועה בתוך מלכות בית דוד. וככה נציל גם וגם. אבל ליונתן אין את הכוח לעשות את הדבר הזה, וזה הטרגדיה, ולכן הזעקה של שאול, של דוד, למה לא הלכת עם מפיבושת, היא בעצם זעקה שמעדדת את כל ספר שמואל כלפי יונתן, למה לא הלכת עם יונתן להקים את הממלכה המאוחדת של בית שאול ובית דוד, של בני רחל ובני לאה. ברוך, רבותיי, בשורות טובות.